קדושה שלמה צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו ובסומו הגמור. והקודש שבגולה מחובר אל קודש הארץ, ועתידים בתי כנסיות או בתי מדרשות שבבל, שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. כשבאים להסקנה עליונה זו של הקדושה השלימה שבטבע, הכוללת בקרבה גם כן את הקדושה של למעלה מן הטבע והמתנגדת אל הטבע, אז המלחמה חודלת לגמרי, מידת הדין מתבשמת, והכל נוטה כלפי חסד. כל הכוחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם המרוממה, כפי מה שהם בטבעם, והרי הם קדושים ומוכשרים לעילוי היותר עליון. והאור שלמעלה מן הטבע עומד עצור בהם לעת הצורך, והאדם חש בקרבו חופש של נועם קודש, וימוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש. זו מול זו עומדות פה בשתי מערכות, שתי מדרגות של קדושה. אפשר לראות בפסקה שבמשך שנים, בזמן שהיינו בגלות, התרגלנו לתפיסה כזו של קדושה שהיא בניגוד לטבע, לוחמת נגד הטבע. על התפיסה הזו אומר הרב שזו הכוונה שכינה בגלות. כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו חוזרים למושגי הקדושה האמיתיים, יותר שורשיים, וזו שייכת למדרגת קדושת ארץ ישראל. המושג הזה, קדושת ארץ ישראל, הוא מופיע בתחילת ספר אורות. באורות ארץ ישראל בפסקה ב' הרב מסביר שקדושת ארץ ישראל זה שייך אל מבט מאוד פנימי של תורת הסוד. תראו באורות ארץ ישראל בפסקה ב' הרב אומר, על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, זאת אומרת, זה יותר חריף מקודם, מדובר רק על התרחקות מהכרת הרזים, אדם לא לומד להתבונן על המציאות במבט פנימי, אז הוא לא יכול להבין את המושג של קדושת ארץ ישראל, של קדושת המקום הזה. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, כאן זה כבר הרבה יותר חריף, לא רק התרחקות מלימוד פנימיות, אלא הרגשה של ניכור, הרגשה של שנאה. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. ממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת היא כן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי לא יחסר שום דבר יסודי. כלומר, מי שמתבונן על המציאות באופן שטחי, במבט שטחי, מתבונן על קדושה, על קיום מצוות במבט השטחי, רואה רק את הצד הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תכני האומה בבניינה. כל הרב מסביר עכשיו עוד בעריכות. אני רק רציתי לקחת מן הפסקה הזו שקדושת ארץ ישראל זה דבר מאוד פנימי, זה שייך למבט פנימי ביחס אל המציאות. המבט השטחי הגלוי הוא נוח לו לסמן שתי מערכות זו מול זו. הטבע, שזה הסדר המוגבל של חוקות שמיים וארץ. הצורה שמוטבעת באדם מצד עצמו. לעומת זאת, מעל זה, מרומם מזה, מתנגד לזה, לוחם בזה, עומדת הקדושה. הקדושה שבניגוד לטבע, היא בונה את עצמה מתוך, סליחה, מה שהיא לוחמת בטבע. הטבע, הנטיות של האדם, הטבעיות, הן הרי לופתות אותו, משייכות אותו אל הכאן, אל המוגבל, אל האנושי, אל הארצי. ואילו הקדושה היא דווקא נתפסת, הקדושה מתעצמת, כשהיא משתחררת מכבלי הטבע. שם היא רחבה, היא אינסופית, היא גם לא מחויבת לתיקון העולם, היא לא מחויבת לביסוסו ולא מחויבת לביסומו. כך נוצרה איזו תפיסה, כאילו הקדושה היא בונה את עצמה מתוך מה שהיא עומדת מול הטבע, צוררת את הטבע, נוגדת אותו, לוחמת בו. הרב מחדש שכל התפיסה הזו היא נכונה, היא נכונה לגלות. אבל בארץ ישראל אנחנו חוזרים למושגי הקדושה האמיתיים. זו הקדושה שבטבע. מה הפירוש קדושה שבטבע? זו מערכה שצריך ללמוד אותה, אבל היא מאוד מאוד חשובה, כי הרב אומר שזו סוגיה שהיא מתבררת כשאנחנו באים לארץ ישראל. זה אולי גם שייך קצת, כמו שראינו באורות ארץ ישראל, המושג הזה שקדושת ארץ ישראל. מה זה קדושת ארץ ישראל? מה זה קדושת המקום הזה? קדושת החיים הטבעיים הללו, קדושת הארץ הזאת. האם יכולה להיות קדושה בטבע, בארציות, ומה זה אומר ביחס לקדושה? אז כדי להבין את זה, צריך לחזור על דברים שלמדנו, שרבינו כותב, פה בשיחות, בשיחות רב צבי יהודה לנוח. צריך לחזור על החשבון הזה כל כך הרבה פעמים, כי זה חשבון מאוד יסודי. האלוהים עשה את האדם ישר והם הביקשו חשבונות רבים, אומר שלמה המלך בקהל. פירושו של דבר, שהצדדים הטבעיים שלנו, הצורה שהוטבעה בנו, היא צורה אלוקית. הצורה האלוקית מופיעה בשני פנים. צד אחד שהוא צד עליון מאוד, אלוהי, מופשט. אבל המציאות המופשטת האלוהית הזאת, מכוח היצירה והעשייה האלוהית, הולכת ומטבעת, חוקקת צורה של קדושה בטבע. המציאות הטבעית גם היא קדושה. עם ישראל בא לחדש בעולם שלהיות שייך אל הקדושה זה לא להתנער מהעולם, להתרחק מן העולם, להיות שייך אל המופשט. אין דבר כזה דבר מופשט בעולם. בעולם שלנו, העולם שלנו הוא עולם אלוהי, פירושו של דבר, שגם העולם הזה, שכל דבר מופיע בו בטבע, הוא אלוהי. הוא לא שייך לסתרא אחרא. אין דואליות במציאות. זה לא שיש מציאות רוחנית, מופשטת, אלוהית, ויש מציאות טבעית. המציאות הטבעית היא מעלימה, היא מסתירה, היא מצמצמת, היא מחשיכה, היא שרת בכלל לצד אחר. זה לא נכון. המציאות הטבעית ביסודה היא אלוהית. נכון. שאנחנו, כשאנחנו בוגשים את הטבע, הוא מפריע ומעכב בעדינו מלפגוש את האור האלוהי. יותר קל לנו לראות את האור האלוהי בנס. יותר קל לנו לראות את האור האלוהי במופשט. יותר קל לנו לראות את האור האלוהי במה שלא מחויב להתגשם ולבנות איתו מציאות. לכן אצלנו זה בגלל הנמיכות המוסרית שלנו, שאנחנו לא מסוגלים לחזור אל האור האלוהי דרך הטבע. אצלנו הטבע המוגבל, המשוער, המדוד, הקצוב, המסודר, המדורג, לאט לאט. אצלנו כל זה מפריע לנו לפגוש את הקדושה. כי מה אצלנו נותן עוצמה לקדושה? זה שהיא בלי גבול. זה שהיא לא לפי הסדר הרגיל. זה שהיא מספרת את עצמה בשפה שלה. מתוך זה, איך האדם מתבונן על עצמו? מה שהוא מוצא שקיים בו מעצמו, טבע, את זה הוא משייך אל הארציות, אל החומריות, אל השטן, אל היצר הרע. ומה, איפה אצלו שייך אל הקדושה? בנטייה הזו שבה הוא מסוגל להתרומם מהטבע, להשתחרר מהטבע, להשתחרר מהארציות, לא שייך אל חשבונות רוחניים. ואז נוצרת, אולי אני אגיד כבר עוד דבר בסוגריים, זה לא כך שם החשבון, זה רק קצת מקצין אותו. ואז ככל שהדבר יותר מוזר, זה יותר אלוהי. ככל שהדבר יותר טבעי ויותר שייך ויותר לוקח בחשבון איך זה בונה עולם, זה שייך כבר לצד האחר. בכלל, מי שלומד פנימיות התורה, ככה אומרים מי שלומד, אני לא לומד, אבל אומרים שמי שלומד פנימיות התורה רואה שחלק מן העולם, יש אנשים חושבים שיש את הסתה, את הסיטרה אחר, ויש צד של תאומה וצד של קדושה. וזה צדדים מוחלטים, שאנחנו צריכים להיות בצד הנכון, בצד של הקדושה ולא בצד של התאומה. אבל הקדוש ברוך הוא הרי מגלגל את, את כל העולם כדי להעביר את רוח התאומה מן הארץ. מה המשמעות להעביר את רוח התאומה מן הארץ? פירושו של דבר, להעביר חלקים ששייכים אל רוח התאומה, לעשות אותם קדושה. נכון? זאת אומרת, מה זה, איך עושים אותם קדושה? מבררים איך צדדים, שבאופן טבעי אנחנו, זה מתבקש שאנחנו נשייך אותם אל הצד של התאומה. לברר איך באמת הם שייכים אל הצד של הקדושה. אם הצד של הקדושה, יש אצלו חלק מאוד קטן מן המציאות. כל המציאות שאנחנו בוקשים זה שייך לשטן. קודם כל, כל הגוי. כזה, כל רשעי ישראל. אחרי זה גם בתוכנו כל הצדדים הנמוכים וכל הצדדים השפלים. אז מה שייך לצד של הקדושה? כמה אחוז מן העולם שייך לצד של הקדושה? איפה אלוקים מתגלה? הרי זה לא ייתכן שאלוקים, שהצד של הקדושה הוא צד כל כך קטן. קטן בכמותו, הוא במילא חסר השפעה באיכותו. אנחנו יודעים שמי שמתבונן במבט נשמתי רואה איך צדדים שאנשים שמתבוננים על העולם במבט הגלוי מסוגלים לפצל ולומר זה שייך לצד התומה. הנטיות שאדם מרגיש מעצמו, הנטיות המיניות, הנטיות של תאוות האכילה, הרצון של אדם להתמסר אל בניין העולם החומרי, כל זה במבט השטחי שייך אל הצד של התומה. אז אפשר היה לחשוב שאנחנו יוצאים פה במערכה מול מערכה, וצריך להשתייך הצד של הקדושה, ומי שמתבונן במבט פנימי, רואה שעיקר סיבוב המציאות ותיקונה בסופו של דבר, אנחנו צריכים להצטרף לזה, דרך מה שאנחנו לומדים פנימיות התורה, זה לשייך מתוך בירור אמוני, כלומר לברר, איך צדדים שנראים כאילו הם לא שייכים לצד הקדושה, באמת הם חלק מן הקדושה. חלק מזה, חלק ערי מזה, חלק עיקרי מזה, בירור חשוב בזה, הוא מה שאנחנו לומדים, ברבינו וברב, על הפסוק הזה, האלוהים עשה את האדם ישר. האלוהים עשה את האדם ישר, פירושו של דבר, שמה שמוטבע בנו בתור צורה טבעית, כלומר, זה תוכן האלוהי שמופיע בצורה טבעית, במידות טבעיות, בתור נטייה שאנחנו מוטבעים בה ומרגישים שאנחנו שייכים לה מעצמנו. אף על פי שזה מוטבע בטבע, אף על פי שזה נראה כאילו זה שייך לכאן, זה חלק מהארציות, זה חלק מהנטייה שאנחנו מוצאים בעצמנו. אף על פי כן, יש לנו את האמון שזה אלוהי. אף על פי שזה לא מופיע בצורה אבסטרקטית, מופשטת, אצילית, עליונה כזאת, רוחנית. זה מופיע בתור נטייה בשרית. זה מופיע בתור חשק. זה מופיע בתור תאווה. זה מופיע בתור רצון טבעי. אבל זה שייך לצורה של קדושה, זה חלק מהופעת הקדושה. ועד רבה, חלק מלהיות שייך אל הקדושה באמת, זה להתחיל את השייכות אל הקדושה, דרך מה שהקדושה נטועה בנו בטבע. ומתוך זה להתרומם מה שמעל הטבע. ודאי שבקדושה יש אחד שהוא מעל הטבע. ודאי של תוכן של קדושה הוא לא מוגבל בטבע. אבל כשם שהנצח, קדושה זה נצח, נכון? להיות שייך לדברים נצחיים. כמו שאנחנו חוזרים תמיד בישיבה, כבר מזה כמה שנים, עשרות שנים, חוזרים בישיבה, אני רק כמה שנים, אבל זה חוזרים. להיות שייך לקדושה זה להיות שייך אל מה שתמיד נכון. אבל להיות שייך אל מה שתמיד נכון, זה לא אומר שכל מה שנכון רק עכשיו, זה לא שייך אל הקדושה. כלומר, נצח זה לא דבר שלא שייך אל דברים זמניים. נצח פירושו של דבר שכל הדברים הזמניים מגלים את הנצח בשפה של זמן. כמו שאומר רבינו בשיחות. יציאת מצרים זה מאורע שקרה בזמן מסוים. מתן תורה זה מאורע שקרה בזמן מסוים. זה לא קורה היום. מתן תורה זה מאורע שקרה בזמן מסוים. יציאת מצרים זה מאורע שקרה בזמן מסוים. אבל מה התגלה ביציאת מצרים ומתן תורה? התגלה בזמן מסוים תוכן שמצד עצמו הוא נצחי. וסדרי הזמנים, כלומר בשפה של הזמן, שבו אין מוקדם ומאוחר, יש מוקדם ויש מאוחר, ואי אפשר לבלבל ביניהם, ולא כל מה שקורה עכשיו קורה תמיד, ויש דבר שהוא קודם, ויש דבר שהוא מאוחר לו, ויש דבר שבא אחריו, ויש דבר שבא מתו, ויש דבר שבא אחרי, אבל כל מה שקורה בשפה של זמן, הוא גם מגלה תוכן של קדושה. ועד רבה, אנחנו מסוגלים להתקשר יותר ולחיות יותר אל אותה קדושה שמופיעה בטבע. זה סוד קדושת המקום, שזה אולי דבר מאוד מאוד מזעזע. מה נורא המקום הזה? אין דבר יותר מגביל ומצמצם מאשר מקום. חז"ל אומרים, ויאמר השם אל אברהם, אנחנו נמצאים בתחילת פרשת לך לך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. איני יודע איזה ניסיון יותר גדול. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, או ויאמר השם אל אברהם, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. חז"ל אומרים, איני יודע איזה ניסיון יותר גדול. הניסיון של עקירת אברהם מחרן לארץ ישראל, או לעקוד את בנו יחידו. לכאורה בפשט זה לא מובן. הניסיון לעקור ממולדתו ומבית אביו, זה לא ניסיון, זה ניסיון, זה לא ניסיון כל כך גדול, שהרי בסך הכל אברהם לא היה ילד קטן. אברהם היה בן 75, כשאמר לו, הקשבוך הוא לך לך. אחרי שאברהם אבינו כבר, כנראה לפי דעת רוב הראשונים, היה כבר בארץ ישראל. אברהם כבר היה בארץ ישראל בגיל 70. והוא חזר לחרן. ובמה היה לו בחרן? ריבונו של עולם. אברהם לא היה לו בחרן, לא ילדים. את כל הרכוש שלו שהיה לו, הוא צבר עד רבה בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לארץ ישראל ושם אני אעשה אותך לגוי גדול, ושם אני אתן לך עושר, ושם גדלה שמך. זה לא ניסיון כל כך אדיר. לעומת הניסיון לקחת את בנו יחידו ולעקוד אותו על גבי המזבח. אז איך חז"ל משווים בין שתי הניסיונות ואומרים, איני יודע איזה ניסיון יותר גדול? אלא, אפשר להסביר, כך שמעתי פעם, רבותיי. צריך להבין, אברהם עד גיל 75, מה הוא מלמד את כל העולם? כל העולם חושב שכדי לפגוש את אלוהים, צריך לפגוש אותו דרך פסל. כלומר, צריך לפגוש אותו דרך חפץ ממשי, דרך משהו מוגבל. קדוש אברהם אבינו מחדש, זה מה שהוא קורא בעולם מגיל 3, מגיל 40, כבר עשרות שנים אברהם אבינו, המסר שלו לעולם זה שאלוהים זה דבר מופשט. שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה במקום מסוים, מלוך כל הארץ כבודו, אלוהים הוא מעל המציאות. קדוש ברוך הוא לא מתגלה בחפץ מסוים, זה תפיסה אלילית, ילדותית, נגושמת. לחשוב שהקדוש ברוך הוא מתגלה באלילות. אדרבה, מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא זה האמת של העולם. הקדוש ברוך הוא זה נשמת חי העולמי. איפה שאני לא רוצה אני פוגש את אלוקים, בשמיים ובארץ, בימים ובכל תאורות. זה אברהם אבינו קורא לכל העולם. זה התפיסה האידיאולוגית אמונית של אברהם אבינו. להשתחרר כבר מהתפיסה הילדותית הזאת, שחושבת שיש קדושה בחפץ מסוים. ואז אברהם אבינו שומע, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע ושם אשך לגוי גדול. מה זה הדבר הזה? ריבונו של עולם. מה, וכי הקשר לאלוקים עובר דרך ארץ מסוימת? איך אפשר לחשוב דבר כזה? הרי זה נגד כל מה שאברהם אבינו בנה במשך עשרות שנים. זה דומה לניסיון של אברהם אבינו בעקדת יצחק. שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו בנבואה, לעקוד את יצחק. נכון? כמו ששם. מה המסירות נפש של אברהם אבינו? שאברהם אבינו מוסר את כל התורה שלו, את כל האמונה שלו, רק את הבן שלו הוא מוסר. את כל התפיסה האמונית של אברהם אבינו הוא מוסר. עכשיו, הניסיון באברהם אבינו, זה לא רק זה שאברהם אבינו עוקד. הרי נבואה זה קליטה, ספיגה ברוח הנביא. האם זה שאברהם אבינו יודע שכי ביצחק יקרא לך זרה, אולי זה יפריע לו מלקלוט את המסר? אולי הוא, כשהוא יקלוט את אור הנבואה, יפרש שזה ישמעאל. יותר נוח. עד הרבה, גם ככה ישמעאל מפריע לנו לכל אותו חודות. ככה את בלך, את יחידך. יאללה. את ישמעאל, זה היה פותר לו את כל הבעיות. והרי אברהם אבינו סופג את דבר השם לתוכו, מתוך ההבנה שלו. האם זה שאברהם אבינו יודע שכי ביצחק יקרא לך זרה, לא יפריע לו לשמוע את דבר השם באופן אחר? זה היה ניסיון. ניסיון אם הוא קולט נכון את דבר השם. ויאמר השם אברהם לך לך זה אותו ניסיון. מה זה קדושת המקום? הרי אי אפשר להבין בכלל דבר כזה. קדושה זה דבר מופשט. איך קדושה מתגלה במקום שכל כולו, גם אם הוא מכיל גונס בתורו קדושה, אבל הוא מוציא אותה לבוא בשפה של טבע. זה לא שבארץ ישראל אין אדמה ולא יוצאים מהאדמה שלנו תפוזים, אלא יוצאים רק אילנות של מצוות, כמו שיש במשחקים של הילדים, ואני לא יודע בדיוק מה, אבק של כוכבים, וכשאדם נוטע פה באדמה, מה שיוצא לו זה גלוסקאות וכלי מילת מיד בהתחלה. זה לא קורה ככה, רבותיי. זה לעתיד לבוא, אבל ארץ ישראל, אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, ויוצא לו משהו זורע, ולמטר השמיים תשתה מים, וצריך להתפלל לגשם, והכל קורה פה באופן טבעי, ומי שחורש וזורע את האדמה, יוצאים לו פירות, לא יוצרים לו לא מצוות ולא תורה ולא צומח פה, זה עבודת האדמה. כלומר, קדושת ארץ ישראל מופיעה פה בשפה של בריאות, בשפה של טבע, בשפה של חיים. מי שלא מבין את סוד הקדושה שבטבע, לא מבין את סודה של ארץ ישראל. הוא חושב שבאנו פה לארץ ישראל, בגלל שארץ ישראל באווירה המחכים, מיוחדת שלא צריך לבנות בכבישים, לא צריך לבנות במדינה, לא צריך לתקן בה את הטבע. זה בדיוק קדושת ארץ ישראל, כדי לסלול כבישים, כדי לבנות מדינה, כדי לבנות את שער השקל מול הדולר, זה גם יש לנו בצרפה. מה באנו לארץ ישראל? קדושת ארץ ישראל בטח. זה שיא הקדושה שלמעלה מן הטבע, יאמרו. מי שמתרחקים מהכרת הרזים. אבל, אומר הרב, המושג הזה שנקרא קדושת ארץ ישראל, אי אפשר להבין אותו אם אתה לא מבין את קדושת הטבע. את קדושה שבטבע. לא קדושת הטבע, קדושה שבטבע. וזה לא מתחיל רק מקדושת ארץ ישראל, זה מתחיל מקדושה שמונה רק בטבעו של אדם. נכון, אנחנו כבר מכירים את הטבע המקולקל. אנחנו מכירים את יצר לב האדם רע מנעוריו. אנחנו מכירים שהנטיות הטבעיות שלנו, הן מטות אותנו מן הקדושה. הן לופתות אותנו ומשייכות אותנו ומנמיכות אותנו ומפנות את מבטנו לעסוק בעולם הזה. ונראה לנו כאילו הנטיות הטבעיות שלנו זה כמו הנטיות הטבעיות של הבהמה. אבל זה בגלל שהם ביקשו חשבונות רבים. אנחנו צריכים לחזור חזרה אל הקומה שהאלוהים עשה את האדם ישר, שזה מופיע בטבע. מי שלא מבין את סוד הקדושה שבטבע, ואצלו מושג הקדושה הוא קודם כל מעל הטבע, זה יש קדושה כזו שמעל הטבע, אבל מתוך זה זה נעשה קדושה שבניגוד לטבע, ושלב שלישי קדושה שלוחמת בטבע, כלומר היא בונה את עצמה מתוך שהיא מזלזלת ומקלה ראש ולוחמת בטבע, אז הוא לא מבין את סוד קדושת ארץ ישראל. כי באמת קדושת ארץ ישראל בימינו זה לא קדושה שמופיעה במובן האבסטרקטי המופשט הניסי המופלא כשמדלגת על כל השלבים הטבעיים. לא! זה בדיוק קדושה, כלומר תוכן נצחי שסולל לו את דרכו והולך ויוצא בו על דרך הטבע. טבע פירושו של הסדרי, חוקות, שמיים וארץ, וכל זה שייך לקדושה. לכן אומר הרב, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. אומר הרב, נו, אז אם הרי עם ישראל הוא יוצא ממצרים כדי להביאו לארץ ישראל, אז כל מושגי הקדושה, השיא של הופעת הקדושה, זה קדושה של ארץ ישראל, קדושה שבחיים, קדושה שבנטיות הטבעיות, שזו העבודה האלוהית העליונה, זה הסוד, זה הפנים של כל התורה שלנו. אז איך נוצרה מציאות כזאת של קדושה שבניגוד לטבע, קדושה שלוחמת בטבע, איך אפשר? אומר הרב, הקדושה, השכינה שירדה בגלות עם ישראל, כלומר, המושג קדושה שבטבע זה שכינה. מה זה שכינה? זה האלוהי שהוא שוכן בתוך החיים, בתוך המציאות. זו המדרגה של קדושה שבטבע. אבל כשעם ישראל יורד לגלות, גם השכינה יורדת איתו. מה הפירוש? אסביר הרב בכמה מקומות, ערב נראה נספיק מקורות משלימים, ואני אסביר את העיקרון, כי זה עיקרון מאוד חשוב. הרב מסביר שאם עם ישראל היה יורד לגלות, ועם ישראל בגלות לא מסוגל להוציא לפועל את התורה הזאת של קדושה שבטבע, אבל אם כל מושגי התורה היו נשארים כמו שהם בארץ ישראל, כלומר אם האידיאל היה נשאר כמו האידיאל של ארץ ישראל, אז לא היה יחס, לא היה קשר, לא היה שייכות לכל החיים הללו בגלות לחיי התורה. אם המסר של התורה, אם התוכן של התורה לא מסוגל להילמד מחדש בגלות באופן שמתאים לגלות, נכון, בגלות כל המושגים מתעוותים, בגלות כל המושגים מתפשטים מהלבוש שלהם ונפכים להיות מופשטים, אבל זה הכישרון, זה כישרון מיוחד של עם ישראל, שכשהוא יורד לגלות והוא לא מסוגל לתפוס את כל המושגים במטבע החיה, הבריאה, הטבעית שלהם, הוא מסוגל לתפוס אותם במובן המופשט שלהם. זה כישרון מיוחד, זה שכינה בגלות, זה לא מושג קדושה כמו שהוא באמת, זה מושג קדושה שמתאים לחיי גלות. אבל השכינה ירדה לגלות, וכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל ושב השם אלוקיך את שבותך, אומרים חז"ל, כביכול הכתיב תשובה לעצמו, כשם שעם ישראל עולה ממצרים לירושלים, כשם שעם ישראל עולה מגלות, גם המושגים של שכינה עולים מהגלות, חוזרים חזרה להבין את מושגי התורה כמו שהם באמת. אבל כל עוד עם ישראל יורד לגלות, אם עם ישראל בגלות, כשהחיים הטבעיים שלו הם באמת חיים קלושים, רפואיים, חלשים, שהאור האידיאלי לא מופיע בהם, אין בהם תעצומות, לא של גבורה ולא של בריאות, צריך להיות חלשים, רפואיים, אם אדם יהיה קשור לנטיות הטבעיות הללו, זה יפיל אותו. הוא חייב להתנתק מהם, הוא חייב להבין שהקדושה לא תלויה בזה. לא תלויה בזה, לא מתחילה מזה, וגם לא שמה למטרה להחיות את זה. אז נוצרה חשיבה שלמה, תפיסה שלמה, תודעה שלמה, שאת כל המושגים שבארץ ישראל למדנו אותם במובן הבריא והחי שלהם, עכשיו אנחנו מבינים אותם במובן המופשט שלהם. בלי הלבוש שלהם, בלי התוכן שלהם, בלי תיקון העולם שלהם. זה המושג שכינה שירדה בגלות. השכינה שירדה בגלות עם ישראל, זה הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אז עכשיו הטבע, שזה טבע של תומה, טבע של גויים, טבע שמצמצם כל כך, מחשיך כל כך, מסתיר כל כך, לא מאפשר לפגוש את האור האלוהי, שמי ששייך אל הטבע זה כל כך משפיל אותו, זה כל כך מנבל את הצורה שלו, זה כל כך עובר אותו להיות חומרי ותאוותני. אז הקדושה היא כזו שלוחמת בטבע, היא בניגוד לטבע, לעומת הטבע המקביל והמצמצם, שמשייך אותך כל כך אל התומה של ארץ העמים, עומד בית המדרש שהוא נקי באוויר שלו, דווקא בגלל שהוא לא מחויב אל הטבע, והוא מופשט, והוא רוחני, ולומדים שעל דברים מופשטים, ולא עסוקים בכלל בתיקון עולם, אלא לומדים שכשיבוא המשיח פירושו של דבר, שיבוא איזה מטוס מן השמיים, יעשה ניסים, הכל בלה בלה בלה, ופתאום אבק של כוכבים והכל כמו הפיות והקוסמים, ומשהו ניסים גדולים יעשו וכו' וכו'. וכל המושגים הרוחניים נהפכים להיות מושגים עליונים מאוד. ולכן כל המושגים של הגאולה, כל המושגים ששייכים אל הופעת הקדושה, נתפסים באופן שמתאים לגלות. אבל אומר הרב, האם אין לזה מקום? ודאי שיש לזה מקום. הקדושה הלוחמת נגד הטבע. וככה היא בונה את עצמה. איך בונים שייכות אל הנצח? כי לא מתעניינים במה שקורה בזמן. כי הזמני הוא רקוב, הזמני הוא רעוע. הזמני הוא לא נחשב, הוא לא רלוונטי. זה כמו אבק דק, כחלון יעוף. הנצח הוא העיקרי. בכלל לא למדו שיש דבר כזה נצח שיכול להופיע בתוך הזמן. כי הזמן הוא שייך לעולם הגוי, לעולם האלילי. אבל הקדושה לוחמת נגד הטבע. היא אינה קדושה שלמה, אבל יש לה מקום, בתנאי. אומר הרב, צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה. כלומר, יש מקום לקדושה שלוחמת נגד הטבע. בתנאי שאתה יודע שהכל זה בדרך כדי להופיע את הקדושה העליונה. אתה יודע שמושגי הקדושה שאתה עוסק בהם זה מושגים חלקיים. זה בדרך לי, זה אחד מהגוונים שמופיעים, שמחדדים, שמבליטים את מושג הקדושה האמיתי, שהוא הקדושה שבטבע. אנחנו לא יכולים את כל שיעור הקומה הזה, אז אנחנו תופסים רק גוון אחד, רק משהו שהוא בדרך לי, לקראת. אנחנו לא נמצאים בארץ ישראל עדיין, אז אנחנו תופסים את התורה באופן הזה. הקדושה שלוחמת נגד הטבע, זה סדר חיים שלם שהוא אמיתי, זה לא שהוא לא אמיתי. הוא אמיתי ונכון, וגם פה הוא נכון, בארץ ישראל במובנים מסוימים, במה שעוד לא חזרנו לטבע הבריא שלנו. זה לא שכשהגענו לארץ ישראל, אנחנו קוראים בעיניה להרחבת החיים, עכשיו כל אחד עכשיו יכול להרחיב את חייו ולאכול כל מיני מאכלים, זה לא הסדר המוסרי של אדם האישי. הוא כמובן, אדם צריך להתחשב בזה שכל את הטבע שלו לא ישר, אז הוא צריך להעמיד קדושה בניגוד לטבע, זה בכלל זו שאלה, ודאי שזה ככה, מופיע ברב בהרבה מקומות. אבל אנחנו צריכים לדעת שגם החשבון הזה של הקדושה לוחמת נגד הטבע, זה לא כל החשבון. זה חלק מן החשבון. אנחנו תמיד צריך לזכור בגלות, גם בגלות, שהאידאל העליון שאליו אנחנו שואפים. וכשאנחנו מתפללים המחזיר שכינתו לציון, על מה אנחנו מתפללים? אנחנו פעלים שהשכינה תראה בשפה של בשר ודם וקורבנות וצמחים ולולה ואתרוג וכבישים ומדינה. אז עכשיו אנחנו לא במדרגה הזאת, אבל אנחנו בדרך לשם. זה הכוונה להיות בלועה בתמציתה העליונה בקדושה העליונה. הכוונה התמציתה, זה השורש, שורש, שורש של הקדושה שבניגוד לטבע. אתה מבין שזה בדרך לשם. רגע. כן.
חומי זה, מאיפה אתה כל כך יודע מה יקרה לבני של מה?
אני אומר, מה שאנחנו
אני אסביר לך, אני אסביר לך עכשיו. אתה צודק. אז זה בדיוק, אתה עכשיו מדבר בפיסה שגורם. גם אני אומר שאתה ממש טוב, אז זה נכון. אבל אני שואל אותך, מה זה מצוות? מצוות זה לא להופיע את זה בחיים? מצוות, מה זה מצוות? הנה, למשל בדוגמה, מצוות זה ללכת עם חולצה רגילה ולהלביש עליך ציצית? או שהמצווה ציצית הרגילה, ואני לא עכשיו מתייחס איך עושים למה יעשה, זה היו הולכים בבגד ארבע כנפות, אופן טבעי, אבל לא מרגשים, ציצית. זה הדבר הטבעי. למה נוצר אצלנו הציור, כאילו יש לנו את המהלך הספונטני הרגיל של החיים, שזה אנחנו מדשדשים בעצמנו, ולתוך זה אנחנו מכניסים איזה דברים זרים כאלה שנקראים מצוות. לא, המצוות זה סדר החיים הטבעי של אדם קדוש. סדר החיים של קדושה. הקדושה זה לא בא על גבי העולם ומותירה אותו מאחור. זה לא לבנות איזה בועה בתוך העולם ושם לקיים מצוות. לצאת מהבועה, להיות עסוק בדברים החומרניים האלה. קדושה שבטבע אומר הרב פירושו תיקון עולם. לתקן את העולם, להפוך את הטבע להיות הופעה של סדרי קדושה. כל החיים של משפחה, חיי זוג, זה שכינה ביניהם. זה לא הכוונה שיש אותו ויש אותה, ויש באמצע עוד איזה גולה שחורה כזו שקט שכינה ביניהם, שהיא חוץ מהחיים הזוגיים שלהם צריכים עוד איזה סק של צרות להכניס הבית דגע, עוד מישהו, שכינה. נכון? זה רפשה. מה זה שכינה ביניהם? שכינה ביניהם פירושו דבר. שחיי זוגיות זה שכינה. וככל שאנחנו יותר הופכים את זה לכלי של שכינה, אנחנו מתקנים. אז מה זה שכינה בארץ ישראל? אתה רוצה לראות שכינה בעולם הזה, אומרים חז"ל, עסוק בתורה בארץ ישראל. נכון? זה ספרי עקב. מה כתוב? מה זה אתה רוצה לראות שכינה בעולם הזה? אתה רוצה לראות מדרגת שכינה שקדושה שוקד בעולם הזה? צריך ללמוד תורה כמו שלומדים בארץ ישראל, בארץ ישראל מתחדשות הסברות. נכון? למה? אנשים היום חוזרים, לומדים ברסלאה, לומדים חב"ד, לומדים היום, התחדשו המון המון הסברות, שמסבירים עקרונות רוחניים בצורה כל כך יפה, איך זה שייך לנטיות הנפשיות ומהלכים שאדם עובר מעצמו. פעם, מה היה סוגי הסברות של תורה? מה זה קשור בכלל מה שאתה חווה, מה שאתה עובר, מה שאתה מבין? כל זה דברי חול. איפה אתה פוגש את התורה? אדרבה, במה שמעל, במה שעליון יותר, במה שמנוגד לזה. היום, זה גם שייך לחזרת התורה לארץ ישראל. במשך עשרות שנים התפתחה הסברה. גם, זו הסברה יותר טבעית בבית מדרשנו, אבל התפתחה בצורה יותר מאוד משוכללת. בברסלב, בחב"ד, בהסברות לחילונים, לא יודע בדיוק, כשהיו צריכים להסביר, אז הפכו את התורה, הסבירו את התורה, לא באופן חיצוני, באופן פנימי, נכון? המון עקרונות אוכליים, מסבירים אותם במשלים כל כך רבים, איך זה צומח מתוך החיים, זה סדרי החיים שלנו. קדושה שבטבע פירושה, זה קדושה שיכולה לתקן את העולם, לעדן את העולם. אז אני מזכיר את דברי החתם סופר, בפרק גדולה וגזול, שמדבר על כך שבארץ ישראל, לבנות את ארץ ישראל, להוציא לפועל את עומק חיבתה, להשתייך לסדר הטבעי שבארץ ישראל, זה מצווה, כי זו הופעת קדושה. ודאי שמי שחי, אפילו בארץ ישראל, אבל הטבע נשאר אצלו ברמת הטבע, והוא נעשה, לרוב זה שהוא נעשה טבעי, הוא נעשה טבעי נמוך, והטבע זה לא הופעת קדושה אצלו, אז מבחינה מוסרית, אישית פרטית, ודאי שהוא לא מקיים מצוות, אפשר גם להיות חומרי בארץ ישראל. אבל אנחנו מדברים על כך, שנשתייך לקדושה בארץ ישראל, זה להשתייך לקדושה שבטבע. וקדושה שבטבע, אומר הרב, היא יסוד תיקון עולם כולו, ובסומו הגמור. אז אנחנו מדברים על תיקון עולם, במלכות שדי. שהעולם מתקן, כשהעולם מתקן, זה לא כלומר נהפך להיות משהו אחר, העולם מפסיק להיות טבעי ונהפך להיות משהו אחר. זה העולם הבא. אבל ימות המשיח, אין בימות... עולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוד מלכויות בלבד. אבל הטבע נשאר טבע. אז כשיהיה תיקון כזה בארץ ישראל, והתברר איך כל המהלך של הקודש שבגלות בנה את זה ושכלל את זה ופיתח את זה, אז הקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ, ועתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. טוב, נעצור פה, אבל תזכרו את הדפים בבקשה לשבוע הבא.